בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 3 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
שלום.
שלום כוכבה, זה אלעד שמחיוף.
לראות אותך רק בלונדון, אז עכשיו אני שומעת אותך אצלי.
מה שלומך? הכל בסדר?
משתדלים שהכל יהיה בסדר.
אנחנו תופסים את כוכבה בבית שלה בחדרה. היא אוטוטו בת 80, ורוב הזמן היא שם, בבית.
כל הזמן טלוויזיה. 24 שעות אני לא מקבלת את הטלוויזיה, מה יש לעשות? או שניכנס למטבח ולעשות משהו. אבל אני מחפשת, כמו שאומרים, אני יכולה פה לסדר טיפה את המפה, או פה את הכיסא לזיז, או פה. סתם מחפשת עצמי, זה הכל. אין לי חשק לקום בבוקר. כי גם כל הלילה אני עם הטלוויזיה דלוקה, ולפעמים אני יכולה להסתובב וכאילו לשאול אם מפריע לך הטלוויזיה, ופתאום אני מתעוררת לעצמי שאני לבד.
רוב הזמן היא בבית, ורוב הזמן היא לבד. וזה לא שהיא לבד כמו שהיא בודדה. ודווקא בבדידות שלה, כוכבה היא חלק מקבוצה מאוד גדולה של אנשים. קבוצה שמורכבת מאנשים שפיזית נמצאים לבד, או מאנשים שרגשית מרגישים לבד. וכוכבה נמצאת בשתי הקבוצות. היא אומרת שיש ימים שלמים, שבהם היא לא רואה או לא מדברת עם אדם אחר.
וואו, כל הזמן כמעט. כי לפני הקורונה, יום, כל השעות, כל היום הייתי עם בעלי בבית אבות. יום כיפור, היום היחידי שלא הייתי אצלו. ופתאום עכשיו, זה איננו. זה מקור הבדידות שלי, שאין לי כאילו בשביל מה לקום בבוקר ולנסוע לבעלי. כי שום דבר אחר לא מעניין אותי. חוץ מהמטבח ובעלי, זה שני המקומות היחידים שאני אוהבת.
כמה זמן אתם נשואים?
62 שנים.
וואו.
ואני חושבת שאנחנו זוג לדוגמה. עד היום שאני מגיעה, וזו החתיכה שלי, וזאת היפה שלי, וזו אשתי היקרה, ואפילו שהוא לא מזהה את אף אחד, לא הנכדים, לא הילדים, אבל הוא זוכר שאני המקום הראשון שלו.
כוכבה מטפלת באופן מסור בבעלה החולה האלצהיימר כבר 8 שנים. בהתחלה בבית, ואחר כך בבית אבות סיעודי. כל יום היא הייתה שם, אבל מאז הקורונה, מאז שהוגבלו הביקורים והתנועה, הכל השתנה. מאז, כוכבה לבד ובודדה.
תראה, בוודאי, יש לי נינים, יש לי הכל, אבל אתה יודע שגם אם יש ילדים, אז קודם כל לא כולם באזור, וכולם עובדים, וכל אחד יש לו כבר את המשפחה שלו, וחוץ מזה אין לי כוח. אין לי כוח, הרגליים שלי כבר לא פועלות כל כך. ואני לא ניידת מבחינת אוטו ולא כלום, אז אני רק, אם אני יכולה קצת ללכת, אבל אני לא מסתובבת בחדרה, בעיר עצמה. זה לא שאני הטיפוס של משתעמם, זה יכולה להגיד, משעמם לי. אני בחיים לא משעמם לי. אני יודעת להסיק את עצמי אפילו סתם בשיחה עצמית.
מה זה שיחה עצמית?
יש ברירה לפעמים לשבת ולשוחח נפשית עם עצמי, גם לעבוד על עצמי. אני אמרתי לך, אני טיפוס ריאלי, אני יודעת לקחת את עצמי בידיים, לשבת ולהגיד, קחי את עצמך בידיים, יהיה בסדר, תעשי את זה.
תני לי דוגמה לשיחה שניהלת עם עצמך.
לפעמים שאני מדברת עם, עוד שאני מדברת עם הילדים, שכאילו, אם משהו כאילו, מעיק לי או מה, אז אני מתחילה לדבר איתם, או שאני יכולה להיזכר בשיחות עם בעלי, ואני יכולה לחזור לשיחות ככה לעצמי, ולהגיד, נכון ממלא, נכון, אתה צודק, וזה ככה היה, וזה אתה זוכר, היינו ככה, והיינו זה, והיינו פה, והיינו שם. יכולה לשבת ככה, אבל לכל בליבי, כמו שאומרים, לא כמו מישהו גם לדבר בכל רע. גם עכשיו, אם מישהו ישמע אותי, אני לא יבין מה פתאום אני שומעים את זה, כי תמיד השקט אצלי, אף אחד לא שומע אותי.
למה את הכי מתגעגעת?
לבעלי. להיות כל היום איתו. אוי, סליחה.
כוכבה, המון המון תודה. אני באמת מקווה שתוכלי לחזור לשגרה שלך ולהיות עם בעלך שוב בקרוב.
זה הבקשה היחידה שלי הראשונה. שיהיה לי בריאות ושאני אוכל להמשיך להיות עם בעלי. ותודה לך, אלעד.
בתקופת הקורונה, כולנו חווינו סוג של בדידות. ריחוק פיזי, ריחוק חברתי, וזה גרם לנו לחשוב, אולי אפילו טיפה להבין, את האנשים שעבורם בדידות היא כרונית, היא מלווה אותם כל הזמן. וזה נכון במיוחד אצל זקנים. המשק בישראל עכשיו אמנם פתוח, החיים כאילו חזרו לשגרה, אבל הרי הקורונה עוד כאן. וזה אומר שהרבה אנשים מבוגרים ממשיכים להיזהר, ממשיכים להתבודד. אז חזרנו מהפגרה, וחשבנו שזו הזדמנות לדבר על נושא שהוא, נכון, לא קל, הוא לא נעים, אבל הוא חשוב. בדידות בזקנה. יש לזה כמה סיבות, בהמשך תשמע סיבה שלא ממש חושבים עליה, היא קשורה בשירותים ציבוריים, במעברי חצייה ובדוכני פלאפל, אבל קודם, כדי להבין יותר טוב את התופעה של זקנים בודדים, אנחנו עם כתבתנו לענייני רווחה, מיכל פעילן. שלום מיכל.
שלום אלעד.
אני אשאל אותך שאלה שיש בסוג של דיסוננס מובנה. אנחנו יודעים כמה מבוגרים, זקנים, קשישים בודדים יש בישראל? זה דיסוננס, כי מן הסתם מי שבודד, אז גם הרשויות לא תמיד יכולות להגיע אליו.
כן, אז מן הסתם לא כל קשיש בודד אנחנו יודעים עליו, אבל כן יש נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. היום בישראל יש 1,300,000 אזרחים ותיקים, כלומר ישראלים מעל גיל 65, ולפי הנתונים האחרונים של הלשכה מהשנה שעברה, כמעט כל קשיש שלישי חש בדידות. זה אומר שאנחנו מדברים על בערך 340,000 מבוגרים שחשים בדידות. זה נע בין בדידות קשה לאיזושהי תחושת בדידות, וזה גם עולה ככל שעולים בגיל. כלומר, אם אנחנו נסתכל על בני 75 פלוס, אז כבר אנחנו רואים עלייה של אחוזים בודדים. אבל בוא נבין רגע מה זה אומר, קשישים בודדים. כי הרי השאלה המתבקשת היא, מי מחליט מי זה קשיש בודד, לא?
זהו, שבדידות הרי היא לא מדע מדויק. יש הגדרה של המדינה למה זה אדם בודד?
היום המדינה מגדירה תחושת בדידות באופן שבו כל אחד תופס באופן סובייקטיבי את הפער בין הקשרים החברתיים הרצויים לנו, לאותו קשיש, לבין אלו שעומדים לרשותו. זאת אומרת שאנחנו יכולים לפגוש שני קשישים שבמהלך השבוע פוגשים את אותה כמות של אנשים או נמצאים באותן פעילויות, אבל אחד מהם ידווח על בדידות חמורה, והשני יגיד שמצבו טוב. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על התחושה הסובייקטיבית הזו, יש היום מספיק מחקרים ברפואה שמראים שאותה תחושה של בדידות מביאה לפגיעה באיכות החיים, מביאה לקשיים בריאותיים, מביאה לדיכאון ואפילו למוות.
אז בגלל שזו תחושה סובייקטיבית, שכל אחד מגדיר לעצמו אם הוא בודד או לא, מן הסתם יותר קשה לטפל בזה, ויותר קשה גם לנתח את זה ולהעריך את זה. אבל אנחנו רואים איזשהו חתך מסוים באוכלוסייה, שם התופעה הזו יותר נפוצה?
אז קודם כל אני אומר לך שזה קיים בכל המגזרים והמינים, אבל כן יש נתונים שמדברים על כך שמבוגרים עניים חשים בודדים יותר, זה בגלל שזה בא בדרך כלל עם בריאות ירודה, ועם קושי גדול יותר לצאת מהבית, לצאת לאירועים חברתיים, אפילו תראה, מרכזי היום לקשיש כאן בישראל, שאמורים להפיג את הבדידות של מבוגרים, הם עולים כסף, אמנם בערך 50 שקלים ליום מגמלת הסיעוד שלהם, אבל עדיין קשיש שזקוק לכסף, צריך לבחור האם הוא קונה דברים בסיסיים, כמו אוכל או משלם חשמל, או אם הוא הולך לפעילות בוקר עם קשישים נוספים. ולכן זה הגיוני שאנחנו באמת בשכבה הסוציו-אקונומית הזו נראה אחוזים גבוהים יותר, ועדיין כל המחקרים מראים, ואני גם יכולה לספר לך מנקודת מבטי הקטנה של הקשישים שפגשתי והרופאים ששוחחתי איתם, זה פוגש את כולם.
ומה המדינה עושה? איך היא מטפלת בכמות הזאת של מאות אלפי קשישים שמרגישים בודדים?
אז הבעיה המרכזית בעיניי היא בעצם לא מה המדינה עושה, אלא מי עושה. כי הנושא הזה היום למעשה מתחלק גם בין משרד הרווחה, גם המשרד לאזרחים ותיקים בשוויון חברתי, גם משרד הבריאות, גם משרד השיכון והבינוי, יש גם אחריות של רשויות המקומיות, כך שברור שאף אחד לא לוקח אחריות מלאה, ובמצב הזה גם אף אחד לא חייב לתת דין וחשבון לבד על המצב. תוכניות יש המון, לפחות בכותרות. המשרד לשוויון חברתי מחבר בנות שירות לאומי לקשישים, יש כיתות לימוד לקשישים בבתי ספר, יש מלגות לסטודנטים שפוגשים קשישים, יש את הפעילות של שלישי בשלייקס שמנסים להוציא קשישים לראות סרטים בזול, משרד הרווחה מפעיל מרכזי יום ומועדונים, ומפעילים הרצאות בטלוויזיה, ומה לא, אני יכולה לתת לך רשימה ארוכה, ואני חושבת שפעם בחודשיים אני גם מקבלת קומוניקט מאחד המשרדים שמדבר על תוכנית חדשה שהולכת לפתור את מצבם של הקשישים, ועדיין בסוף, בשורה התחתונה, לא מצליחים באמת להגיע לכל הקשישים, ובעיקר מה שיש היום לא נותן פתרון ממשי לבעיית הבדידות, למגפת הבדידות לדעתי, זה הביטוי הנכון יותר, היא עדיין כאן, ובעיקר אני חושבת שהרגשנו את זה בשיא העוצמה בקורונה. גם כמה הבעיה הזו לא מטופלת ולא מרוכזת בצורה נכונה בין המשרדים, וכמה הקשישים מוצאים את עצמם חסרי אונים בעניין הזה.
וברמה האישית, מיכל, יש משהו שאנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לעשות?
אני חושבת שבעיקר בנושא של בדידות, יש משמעות מאוד גדולה לקהילה. כי ניתן לך את הדוגמה הפשוטה ביותר. מספיק שיש לך שכן, קשיש, שאתה פעם ביום, אפילו כל כמה ימים, עובר אצלו, דופק בדלת, יושב איתו שעה, שואל אותו אם הוא צריך עזרה במוצרים בסופר, או אפילו סתם שיחה של מה שלומך, איזה משמעות אדירה יש לאותו קשיש בעניין הזה, שמישהו מתעניין בו ורואה אותו ושואל לשלומו, ולא צריך את המדינה ואת תקציב המדינה בשביל דבר כזה, זו פעולה פשוטה שאנחנו יכולים לעשות כקהילה.
מיכל פעילן, תודה רבה.
תודה אלעד.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו מדברים על בדידות, ויותר ספציפי, בדידות של האוכלוסייה המבוגרת. מי שנחשב חלוץ בתחום הזה של חקר הבדידות הוא ג'ון קסיופו, חוקר מוח אמריקני. בשנות ה-90 הוא טען שבדידות זה מנגנון ביולוגי של הגוף, כמו שרעב הוא הדרך של הגוף לאותת שהוא זקוק לאוכל, אז ככה בדידות היא הדרך של הגוף לאותת שאנחנו זקוקים לקשר חברתי. במחקרים שהוא ערך, הוא מצא שבדידות מעלה את הסיכון למוות מוקדם ב-20%, זה כמו השמנת יתר. יש גם מחקרים אחרים שמצביעים על נתונים דומים. בבריטניה הגדירו את הבדידות מגפה, ומינו כבר לפני כמה שנים שרה מיוחדת לענייני בדידות. בשנים האחרונות מדברים על בדידות יותר מבעבר. מדברים למשל על בני נוער, מזכירים את הרשתות החברתיות. וכשהנושא הזה של בדידות נהיה מדובר יותר, אז גם המחקר סביבו מתפתח. ופתאום החוקרים שמו לב למשהו. בדידות של זקנים היא שונה מזו של הצעירים, והיא נגרמת לא פעם כתוצאה מהסביבה, ואפילו מהאופן שהעיר שבה אנחנו חיים בנויה ומתוכננת. וככה נולד תחום חדש, פיתוח תשתיות ציבוריות לזקנה. ומי שמתמחה בו היא הדוקטור רינת בינון, מתכננת חברתית מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ומהמכון הטכנולוגי בחולון. שלום רינת.
שלום רב.
אמרת שאת מתמחה בפיתוח תשתיות ציבוריות לזקנה. זה תחום? זה יש דבר כזה?
זה תחום חדש. לפני 20 שנה בערך, ארגון הבריאות העולמי הוציא תוכנית שנקראת Age Friendly Cities. ערים ידידותיות גיל, תרגמנו את זה בעברית. ובעצם אמרו שהערים הם המקום שפוגש הכי הרבה את הסקנים, והם צריכות להתארגן לזה שכמות הסקנים הולכת וגדלה. יש הרבה יותר סקנים. זה משהו שהמין האנושי לא, אף פעם לא נתקל במצב כזה. שאנחנו מדברים היום בממשל מדינת ישראל, באחוזים, אנחנו ברמה של מדינה, אני חושבת שאנחנו משהו כמו 15% מתושבי המדינה, הם מעל גיל 65. אבל אם תלך לערים הוותיקות, למרכזי הערים, לתל אביב, לחולון, לראשון, לאפולה, זה 25%. 25% מהתושבים הם אנשים זקנים. זה אומר 30-40% מהדירות. זאת אומרת, זה כמויות שבעצם אף אחד לא יודע להפחיד אותם. זה לא שהקבוצה גדלה קצת, זה משהו אחר לגמרי.
ומן הסתם, ככל שתוחלת החיים עולה, ככל שהטכנולוגיה משתכללת, שהרפואה מתקדמת יותר, אז אלא אם יקרה משהו חריג, חס וחלילה, מספר האזרחים הוותיקים באוכלוסייה רק ימשיך לעלות, אני מניח.
אנחנו מדברים היום על זה שמדינת ישראל יש למעלה ממיליון איש בני 60 ומעלה, בתוך 20 שנה זה יכפיל את עצמו, זה יהיה 2 מיליון. והשני מיליון החדשים, הסקנים הבאים, הם יהיו עוד יותר לבד. אנחנו יודעים שהקבוצת הסקנים הבאה, אלה שהם היום בני 55 עד 64, 70, כמעט רבע מהם חיים לבד. הם רווקים או גרושים. וקבוצה של רווקים וסקנים וגרושים נהנים פחות מעורף משפחתי או מזוגיות, שזה בעצם המפתח לזקנה טובה. ואיך קשור לזה המרחב הציבורי? בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הם נמצאים לבד בבית? למה הם לא יוצאים החוצה? לאיפה שיש אנשים אחרים, למרחבים ציבוריים, למקומות שמסתובבים בהם אנשים אחרים.
אז מה התשובה? למה אנשים בזקנה נוטים להישאר יותר בבית ולא לצאת החוצה?
המרחבים הציבוריים לא ערוכים לזקנה. ולעת זקנה אנחנו עוברים שינויים גופניים ונפשיים ורגשיים, שהופכת את סביבת החיים שבה התגוררנו כל החיים, לפתאום לסביבה מפחידה. אותה סביבה שגרנו בה כשהיינו בני 30 ו-40 ו-60, הופכת לסביבת מכשולים כשאנחנו בני 70 ו-80. קומה שנייה בלי מעלית. לא קומה שביעית, רק קומה שנייה בלי מעלית. עיקר סיבה לא לצאת מהבית. עכשיו, כשסקנים מרגישים שהסביבה הפיזית מסביב לבית שלהם לא בטוחה, לא מנגשת, הם פשוט לא יוצאים מהבית. כשהם רואים שהמדרכה עקומה, שהמעבר חצייה לא צבוע, שאין תאורה, שאין שילוט. כשהם רואים שאנשים לא שמים מסכה בסופר, מסכה נגד קורונה, אז הם לא יוצאים לסופר, כי הם מפחדים.
זה מעניין, כלומר יש את המימד הזה של החברה, שזה האופן שבו אנחנו כולנו מתנהגים, שיכול להרתיע זקנים לצאת מהבית, אבל יש גם את המימד של הסביבה, וזה האופן שבו העיר מתוכננת, העובדה שהבחוץ, אם נקרא לו ככה, לא נגיש עבור האוכלוסייה הזו. וזה אומר שמה? שצריך להתאים את התשתיות, לייצר עבורם סביבה יותר בטוחה כדי לפתור את זה?
אבל זה לא רק תשתיות בטוחות או לא בטוחות. גם צריך סיבה לצאת מהבית. צריך לצאת למקום שיש מה לעשות, או מה לראות, או מקום שאתה יכול לפגוש את השכנים שלך. אני עושה עכשיו, ואני כותבת עכשיו ממש מאמר, מחקר על אנשים זקנים שאוכלים פלאפל. למה אנשים זקנים אוכלים פלאפל בחוץ? זה לא שהם אוכלים יותר פלאפל מאנשים צעירים, אבל דוכני פלאפל למקום שאפשר לשאול אותם שאלות שקשורות לזקנה ותזונה. וריאנתי אנשים בדוכני פלאפל, עצרתי אותם באמצע הביס, וביקשתי מהם לענות על כמה שאלות. ובדרך כלל הם מאוד שמחים לדבר עם מישהו. והם אמרו בצורה מאוד מפורשת, הם רוצים להיות בחוץ. לא כיף לאכול לבד בבית. זקנים ובמיוחד זקנות, לא מוכנים לבשל לבן אדם אחד. נשים זקנות מבשלות ארוחות מפוארות למשפחה ביום שישי בערב. אבל הם לא ידליקו את הגז בשביל עצמן לעשות לעצמן שניצל באמצע שבוע. אז הם יוצאות החוצה, למקומות שבהם האוכל יותר זול יחסית. ויותר חשוב מזה, הם יכולות לשבת או יושבים ליד, לצד אנשים אחרים, זרים לגמרי, אבל בחברה. זאת אומרת, יש כאן, דווקא שמסתכלים על אנשים שנמצאים בחוץ, במקום שלא נוח, שלא מתאים, ואתה רואה שאנשים זקנים למרות זאת יוצאים החוצה, אפשר לראות את החשיבות שהם מבינים, שכמה חשוב זה לצאת החוצה ולהיות בחברה. כמה שזה חסר להם להיות בחברה.
אני רוצה להבין, תני לי דוגמה ספציפית, איך אנחנו למשל מתכננים ערים, על מה צריך לחשוב כשבאים לתכנן תשתיות, כדי לפתור את בעיית הבדידות בדיוק בקרב האוכלוסייה הזאת, איך עושים את זה?
היום, ממש בימים אלה, אני עושה עבודה ביחד עם משרד הבינוי והשיכון, ואנחנו כותבים מדריך לאדריכלים ולמתכנני ערים, של איך מתכננים עיר לזקנה. אנחנו שואלים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שסקנים ירגישו בנוח בכל מקום שהוא מיועד לכלל הציבור? נושא למשל של חדרי שירותים. אנשים לא אוהבים לדבר על זה. אני נמצאת לפעמים במפגשים של מתכנים, של אדריכלים, והם שואלים אותי, למה את מדברת כל כך הרבה על חדרי נוחיות? כאילו שזה המאפיין העיקרי של זקנה. אנשים מתביישים בזה. אבל מה לעשות? יש שלב בחיים שהנושא של חדרי שירותים מנהל אותנו. אנשים לא יוצאים בגלל זה מהבית. הרבה פעמים רואים נשים, גברים ונשים סקנים, יושבים בכניסה לבית שלהם. ואתה שואל, למה הם לא מטיילים ברחוב? למה הם לא הולכים יותר רחוק? הם יושבים הכי קרוב לבית שלהם, כדי שהם יצטרכו שירותים, הם יוכלו לעלות בביתה. ויש עוד הרבה מאוד דברים. אנחנו כל הזמן שואלים את השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להוציא אותם החוצה.
אבל על פניו, במיוחד בישראל, ואת גם שומעת, את נמצאת בקשר עם המשרדים הרלוונטיים. זה ריאלי? זה דברים שקורים? או שזה הכל טוב ויפה בתכנון, בתיאוריה, באקדמיה?
אני בעד מהתחום של מחקר של על חברה אזרחית. הדוקטורט שלי הוא בתחום של חברה אזרחית. ולארגונים אזרחיים, ובכלל לאקטיביות אזרחית, חברתית, יש טרנדים. כמו בכל דבר, כמו באופנה. והיום הזקנה היא טרנד. היא טרנד חברתי. יש לנו המון פעולות למען זקנים. מאכילים זקנים עריריים, ניצולי שואה, תוכניות להפגת בדידות. באמת, אם אתה יושב בפייסבוק או אתה שומע על תוכניות, באמת יש המון תוכניות. אבל זה משהו שהוא לא באמת פותר את הבעיה. זה אולי משהו שמאיר זרקור על הבעיה. אבל זה מוזרים למדינה לא לעשות את העבודה שלה. ולכן, מישהו במדינה, ברמה של מדינה, צריך לקחת את זה על עצמו. צריך להגיד שצריכים לקחת אחריות ולייצר תפקיד חדש. תפקיד עם תקציבים. שעד היום הוא לא היה, לא היה דבר כזה. יש לנו, כמו שיש לנו מורות בבית הספר, אנחנו צריכים שיהיה תפקיד בקהילה, בעיריות, של אנשים, של בעל תפקיד, שאחראי על התחום של בדידות לעת זקנה. אז באמת עובדים ועובדות סוציאליות מנסים לעשות את זה, אבל יש להם אמצעים מאוד מוגבלים. זה פשוט קבוצה גדולה של אנשים זקנים, שאנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא יודעים עליהם. כשאנחנו מדירים זקנים, או לא מכניסים אותם לתוכניות העבודה של עיריות, או לתקציבים ממשלתיים. זה גם אנחנו נהיה יום אחד. ויש כאן איזושהי בעיה, בעיה רגשית עמוקה של כל האנשים, של חוסר הרצון שלנו, בכל גיל להתמודד עם הנושא הזה של מה אנחנו עושים לזקנים, שיום אחד זה אנחנו נהיה.
דוקטור רינת בינון, תודה רבה.
תודה רבה, שמחתי.
וזה היה אחד ביום של N12. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, איך יוצאים מהפקקים, הפרק שבו שאלנו איך אפשר לפתור את בעיית התנועה בכבישים בישראל, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, כנסו לקבוצה שלנו אחד ביום, הפודקסט היומי, נמשיך את השיחה איתכם בשמחה רבה גם שם. נאמר תודה לשתיים שסייעו לנו בפרק הזה, פרופסור שרון שיוביץ' עזרא, ראש מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה באוניברסיטה העברית, ולאן אקסל מחדר המצב החברתי בטכניון. האורך שלנו רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.